אתם חולמים על דירה? לחלום זה טוב ויפה, אבל אנחנו רוצים לעזור לכם גם להגשים. נכון, זה דורש יצירתיות ומחשבה מחוץ לקופסה. בשביל זה יש את מימון ישיר משכנתאות, חברת משכנתאות חוץ-בנקאית שמאמינה שאפשר. אפשר לחשוב על לקנות דירה למגורים או להשקעה. עזבו אותנו, תשאלו כל יועץ משכנתה מה הוא חושב על משכנתה במימון ישיר. תעדכנו אותנו מה הוא אמר. נשמע מעניין? אתם מרגישים שזה הזמן להגשים את חלום הדירה? פנו לכל יועץ משכנתה ותשאלו על מימון ישיר משכנתאות. מספר רישיון 63673. בכפוף לתנאי החברה. אי עמידה בהחזר האשראי ובפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
אבא, באיזה גיל אתה?
אבא, יש אלוהים?
אבא, אפשר אייפד?
אבא, אתה יכול להביא לי מים?
אבא, אני רעב.
אבא, אני צמא.
אבא, אתה יכול לנגב לי?
אבא, לדעתך מסי שחקן טוב?
אבא, כמה נגמר גולדן סטייט?
אבא, איפה אימא?
כמה פאקינג שאלות באימא שלכם?
מיש, למה אתה לא נחמד אליהם?
משבר גיל 40 שלי, פודקאסט החלפת הקידומת ומפרק הירך של דניאל זילברשטיין.
מה זה בעצם הורה טוב? הרי אחד מחויב אבל לא רגיש, שני קשוב אם כי לא נוכח מספיק, שלישי מוכן לוותר על עבודה בשביל הילדים אבל התמכר לקבוצת ריצה.
מחור? יכול להפסיק מתי שבא לי.
בקיצור, להיות הורה מדויק זה קשה כל הזמן. על אחת כמה וכמה כשאתה קצת תקוע בתוך השיט של עצמך. בעניין הזה ממש נפגשתי עם אשת המקצוע האולטימטיבית.
אני שלי חרמץ, אני מדריכת הורים, אני עובדת במרכז ההורות של העירייה פה בתל אביב. נשואה ליוני, ויש לנו שלושה, כבר אי אפשר לומר ילדים, מתבגרים בבית. איתמר בן 16 וחצי עוד מעט, אופיר בן 14 וחצי וגיא בת 10.
יפה. אז נקודת הפתיחה לרעיון היא שאני אבא מעורב, נוכח, ולא במודל אדיר מילר כזה שרק מתבחין כמה קשה, ומפריעים לו כל הזמן להיות בן אדם וכל הדברים האלה.
Okay.
אבל הדבר הזה שנקרא משבר גיל 40, הביא אותי לתחתית בכל הנוגע לסבלנות לילדים. אז תעזרי לי.
כי עד המשבר הייתה לך סבלנות?
מדהימה.
איך הצלחת?
אני אוהב להיות אבא. אני חושב שיש לי ילדים סופר מגניבים, ובלי האבל הזה שמגיע אחרי. ואני פשוט רואה כמו איזה שעון חול, איך מחודש לחודש בתקופה הזאת, זה נגמר.
זאת אומרת, מה שאתה בעצם אומר, לא רק שאני גדל ואני במשבר וצריך להתעסק עם העניינים שלי, גם הילדים גדלים.
בהחלט.
ופתאום צריך להדכן גרסה מול הילדים הגדולים האלה יותר.
נכון.
וזה תמיד רגע שהוא קשה לנו. תמיד, הם דרך אגב, תמיד עושים את זה לפנינו. תמיד הילדים קראו את הספר לפנינו, הם יודעים מה התפקיד שלהם, הם יודעים מה הם צריכים לעשות, הם יודעים מה מותר להם לא לעשות, והם תמיד מעדכנים גרסה לפנינו. ואני חושבת שלהיות במשבר, בין אם אנחנו מודעים עם זה, אם יש לזה טייטל מעל זה, או שאנחנו רק עובר עלינו משהו, וכל משבר, לא רק משבר גיל עגול ומפחיד. אתה יודע, פיתורים, אולי גירושים, טיפול בהורים מבוגרים, נכון, דיברת על זה בפרק הקודם, כל משהו שעובר עלינו, אנחנו צריכים רגע להבין כמה אנחנו יכולים לשים את עצמנו מאחורה, וזה נורא קשה, לפעמים כשאנחנו עסוקים בתוך הדיכאון הזה, ואז השאלה אולי שיכולה לעזור, זה האם הילדים יכולים להיות הכוח שדווקא מושך אותנו החוצה. לא במובן של להפיל עליהם את התיקים שלנו, אלא במובן שהם, ילדים זה חיים.
ואצלנו זה היה אור בבית. זאת אומרת, אין לי את הדבר הזה של הגעגוע לחיים לפני הילדים שאני שומע אצל הרבה חברים, כאילו לחירות שהייתה, יש לנו תפאורה מושלמת. סבים וסבתות מעורבים, נכד הראשון היה לכולם הגדול שלנו. אז אין לנו את הבעיה הזאת של כאילו, קחו את הילדים מאיתנו. להפך, הילדים היו במינונים הנכונים כל הזמן.
אוקיי.
אבל אין לי סבלנות.
ואז השאלה היא, האם אין לך סבלנות? כי אני בא לי להיות עכשיו עסוק בעצמי, ואני נתתי פה עכשיו 10 שנים ועוד 5 במצטבר, קיבלתם 15 שנה עכשיו, עכשיו תנו לי, אני בענייניי. או שאין לך סבלנות, כי ב10 שנים האלה היית סופר סופר מושקע, אולי יש דברים שאפילו פוספסו בדרך, כמו למשל, שינגבו לעצמם, או יקחו כוס מים, נכון?
כן.
ואז פתאום כשזה בא, עכשיו אתה אומר, טוב, זה לא מגניב. תשחררו, באמא שלכם, תשחררו, זה כזה.
שלי, אולי יש לך עוד כמה טיפים בשבילי?
אני חושבת שסבלנות זה אחד הדברים שהכי קשים לנו. אני באמת פוגשת הורים מגילאים מאוד צעירים, גילאי גן, ככה צעירים ועד, וגם הורים למתבגרים. אנחנו לא כך טובים בזה. רוב ההורים שאני פוגשת, present company included, סבלנות זה עניין שריר חלש. אז זה רגע להבין מה עוזר לי. בין עם דיבור פנימי, קצת הקלישאה הזאת של מסכת חמצן במטוס, שקודם שמים לו מבוגר ואחר כך לילד, זה רגע להבין מה עוזר לי שנייה לנשום. או, ואם זה לזמזם, ילדים זה שמחה, או להגיד לעצמי, טוב, עוד חצי שעה הוא בעיה של הגננת, או סבבה, היום בערב אנחנו יוצאים, נכון? או רגע להגיד, יאללה, פאק איט, כאילו, אני רגע שנייה לא מתקתק כלום, לא מקדם כלום, אין לי פה איזה אג'נדה חינוכית נורא גדולה, כאילו לנסות ליהנות, שנראה לי שבבסיס אתה יודע לעשות את זה עם הילדים שלך, כי לא סבלת עד עכשיו.
נכון.
ואני חושבת שאחד הדברים שהכי עוזרים לרגעי משבר כאלה מול ילדים, משפחה, חיים, זה הומור. שזה כלי שהומור עצמי בפרט, ששווה לחדד אותו. כי קצת להסתכל עלינו מהצד, גם יכול לשעשע.
כלומר,
ברגע הנכון.
אולי לזרום בקו הזה ולצחוק על זה שאבא זקן. שזה יהיה קטע משפחתי.
לגמרי. ואני יכולה להגיד לך שזה הכנה מצוינת לגיל הבגרות, כי אם אתה לא תצחק על עצמך, הם יצחקו עליך. זאת אומרת, אני היום בשלב שהילדים שלי קוראים לי בשמי הפרטי. כאילו, מי אתם ומה נסגר אתכם?
או, זה לא, זה בבית שלנו הוצאה מהירושה.
כן, כי בגיל 16, שהוא חוזר הביתה בשעה 10:30 או 11, ואני כבר במיטה, לא רואה בעיניים, אומר, שלי כמה עניינים, מי אתה ומה עשית עם הילד שלי?
את יודעת, אם אנחנו כבר בדחקות, הזכרת לי עכשיו שנסענו באוטו לא מזמן, והבן הקטן, אוגי, שמע פרסומת למשביר לצרכן, וצעק פתאום, משביר גיל 40 שלי.
אז המסר עבר, הילד יודע, משביר גיל 40.
בדרך כלל ההורים עושים איזו השלכה החוצה, אבל אני מאמין מאוד שיש משהו שהם עוברים בעצמם, שהם אולי לא מודעים לו עד הסוף.
אני חושבת שאתה צודק לגמרי. זאת אומרת, הורים הרבה פעמים באים ואומרים, קחי תתקני לי את הילד, גם שואלים אותי, את רואה את הילדים? אני אומרת, לא, אין צורך, יש לי שלושה משלי, אין לי צורך בילדים של אחרים. אני מאוד מחבבת ילדים, אבל אתם תחנכו את הילדים שלכם, אני חנכת שלי. אז זה תמיד אנחנו. זה תמיד אנחנו. בטח שהם קטנים, וגם כשהם גדולים ומתבגרים, שוב, זה אנחנו. עכשיו אני יכולה לבחור האם אני יוצאת למלחמת עולם על המבחן במתמטיקה, או אומרת, לא. איך אני מעבירה את הערכים שלי ואת מה שחשוב לי, ובהקשר שלך אני חושבת שזה גם איך קצת לדעת לשים את הגבולות של עצמנו. זאת אומרת, כי אולי עד היום, אני לא יודעת איך היום עניינים, אנחנו לא מכירים. אני לא יודעת מה היה עד היום, ואיפה פתאום השינוי שהתחיל להיות לך קשה, אבל אולי עד היום נורא נבלעת בתוך הסיפור הזה של ההורות והאבהות שלך, וזה עשה לך טוב. אבל שכחת את עצמך איפשהו בדרך, ופתאום אתה אומר, רגע, אילו, מזמן כבר עברתי את הגבול שלי, שפה בעצם בא לי קצת להיות, עוד פעם, דניאל. לא רק אבא, דניאל. לצאת עם חבר, לא להיות רק בתוך הדבר הזה שעבודה אבהות, אנחנו מחולקים כל כך הרבה חלקים, לא נשאר אוויר.
מה דעתך על תופעת הילד השלישי כפתרון? כי אנחנו מתקרבים לנקודה שצריך להחליט. את אומרת, כן להגדלת הכן?
תראה, יצא לי אחת מה זה חמודה, אז אני בעדה.
אצלנו זה ההלחצה היא אחרת. השני יצא כזה חמוד, אולי השלישי יצא עקום. אנחנו חכים.
או שתבוא בת, ותקשיב, זה...
אין אצלנו את זה לצערי.
never say never. בת אחרי שני בנים, א', זה מעולה, ממליצה.
אני מאוד רוצה שירקח שם, כי יש יותר מדי גרביים וספורט, וזה, ואני אומר את זה, אני עובד בזה.
אז ממליצה מאוד, יש בה, הן יוצאות קצת גם לוחמניות, כי מאז שהן לפחות אצלנו, מהיום שגאה נולדה, כדורים ריחפו מעל ראשה, זאת אומרת, אין פה... לא הייתה אפשרות אלא לשרוד, אני חושבת...
אין מנוס מג'י-איי ג'יין.
לא, זה משולב. זה משולב, וזה מה שהופך את זה למגניב. אני חושבת שהילד השלישי, כל ילד, לא יכול לפתור לנו כלום. אם נפיל עליהם את העניינים שלנו, זה לא יעבוד. אני חושבת שהילד השלישי זה מגניב, אני בעד, הפנטזיה שלי הייתה ארבעה ילדים, היא לא יצאה לפועל. אז אני חושבת שזה טוב, אני בעד, כן. בוא נגדיל את הכן, אם בא לנו, לא כדי שזה יפתור לנו את הבעיות שלנו. כי, די, אני זוכרת שהיינו פעם באיזה מסיבה, יוני ואני, באיזה מסיבה במדבר, מגניבה כזאת, זה היה בערך לפני 10 שנים, נראה לי.
שזה אומר בול בגיל שלי?
בדיוק. ואז הסתכלתי מסביב, וכולם היו נורא סקנים. אולי בערך בגיל שלי היום, פלוס עוד כמה שנים, אוקיי? וזה הכניס אותי לדיכאון שאין לתאר. זאת אומרת, לא הרגשתי מגניבה בכלל שאני במסיבה במדבר.
ראית את עתידך?
ראיתי דיכאון. עכשיו, מצד שני, אם יוצא לי להיות באירוע וכולם שם צעירים, בעשר שנים, זה דיכאון. זאת אומרת, איך שאתה לא הופך את זה, אתה צריך להסתכל במראה ולהתאמן קשה ולהגיד, אוקיי, זה מה יש. פה כאילו קצת מקומט יותר, פה קצת מתחיל ליפול, רך, אני לא יודעת איך קוראים לזה בשפה הגברית, בנשית זה מתחיל קצת ליפול, אוקיי? וזה משברי, זה לא נעים.
אז היית אומרת, ילד שלישי לא ממקום של חולשה, אלא ממקום של כוח. לא לבוא לזה כמשהו שיעזור עכשיו לאזן את שאר הבעיות הקיימות, אלא דווקא כשרוצים ממצב חזק להרחיב את הקן.
ממצב שאתה מסתכל על הילדים ואומר, טוב, הם די חמודים השניים האלה, והם עושים לנו טוב, וסך הכל אני חושב שאנחנו עושים עבודה לא רעה, נשמע לי שאתה ונועה בדרך הזאת, אז יאללה, אז בא לנו עוד אחד כזה. אבל לא כי אולי הוא יציל אותנו, מה, הוא יגרום לך להרגיש יותר צעיר? באותה מידה זה יכול עכשיו, תמצא את עצמך בגינה ותגיד, what the fuck? כאילו, שוב אני בגינות, יש לך ילד עוד שנייה כבר הולך לבד לחברים, לא צריך ללוות אותו, נכון? הקטן עולה לגן חובה, הוא כבר, גם הוא מתחיל להיות קצת יותר גדול.
כן.
תלכו אחורה בזמן, ואז אם זה בא ממקום של, בוא זה יציל אותי, זה גם יכול להתהפך עליך. אבל אם זה בא ממקום שאומר, יאללה, כאילו, זה הזמן. אז זה מגניב, יש עוד פעם תינוק בבית. או תינוקת.
נכון. לסיום שיחתנו, אני רוצה לשאול אותך על הנושא של נסיעה משותפת לחול כחוויה משפחתית. כי זה האורח הבא שלנו בפודקאסט הזה. אני מאוד רואה בזה הזדמנות לאפס קצת את כל העובדה שלהורים היום יש זמינות מאוד מוגבלת. לחץ, נקרא לזה כלכלי מקצועי שמרחף כל הזמן בבית. מה דעתך לגבי הקטע הזה?
בעיניי זה פנטזיה, זה נורא אישי. זאת אומרת, אין פה בספר ההורות כתוב, תיסו לטיול של חצי שנה לפחות מסביב לעולם. אני לא מאמינה בכלל בכתוביות כאלה, בטיפים בהורות, לא קונה, לא חושבת שזה נכון. אני חושבת שזו חוויה מהממת, אם אפשר. ומצד שני, אני חושבת שצריך לזכור, כמו בכל חופשה, גם אם אנחנו עושים לשבוע באירופה עכשיו, אנחנו נוסעים עם עצמנו. איך אמרה לי פעם מישהי? אני לוקחת אותי. בחול, ובחופשה המשפחתית זה קל וחומר, אנחנו עושים איתנו ועם הילדים שלנו והמשפחה שלנו. איך אנחנו כאנשים ששגרה, מה שגרה עושה לנו, זה טוב לנו או טוב לנו לצאת ממנה? איך אנחנו עם לשחרר שליטה, זה מרגיע אותנו או שזה מלחיץ אותנו? ובסוף הם באים איתנו. אנחנו לוקחים את עצמנו לדבר הזה, לחוויה הזאת.
שלי, תודה רבה.
תודה, דניאל.
אז אולי באמת הפתרון הוא שינוי אווירה ואוויר, כבר שנים שאני מפנטז על פסק זמן מהחיים וטיול ארוך לחול. אחד המודלים שלי לחיקוי הוא יובל צוק, שפעם עבד איתי.
שמי יובל, בן 52, גר בתל אביב, נשוי, שלושה ילדים, כבר יחסית גדולים, הגדול בצבא, עוד שני מתבגרים, עובד בתקשורת הרבה מאוד שנים, וזהו.
שיחתנו מתחילה בעצם, אפרופו דבר שקרה ב-2013, זה בדיוק 10 שנים, פרופיל גילי דומה אתה ואני, אז, ספר מה עשית.
עבדתי אז בערוץ הספורט, אתה מכיר, אני חושב, זה מקום מוכר לך. 8 שנים, מין הגשמת חלום, בוא נגיד שכל חובב ספורט בוודאי, אבל התחיל להיווצר בי איזשהו לחץ, לעשות משהו שהרגשתי שהוא צריך להתאים לחופש שחיפשתי אותו. חופש אמיתי. אני מאוד בן אדם של בית. הבית בשבילי הוא המקום הכי חשוב שיכול להיות. יש משפט מפורסם שהמצאתי, שהיום הכי מוצלח בעבודה לא משתווה ליום שלא עשיתי בו כלום על הספה. אבל בכל זאת הרגשתי שאני צריך, שאני רוצה להמשיך את הדבר הזה, אבל במקום אחר. קצת שיחות עם אנשים שעשו, הבנתי שיש את האופציה הזאת שנקראת לנסוע לחוץ לארץ לטווח ארוך. וכך החלטתי, כמובן בשיתוף עם רחלי, עם אשתי, שאנחנו הולכים לנסוע לשנה, בנינו מסלול, ושניקח, אני לא קורא לזה טיול, כי בעצם הדבר הזה היה המשך ישיר לחיים שלנו. החלטנו שאיך שאנחנו חיים כמשפחה, כגוף, אנחנו פשוט הולכים לעשות את זה במקום אחר. מבחינתי זה קצת כמו ספירת הנוצרים, זה יש לפני ויש אחרי, ממש ככה.
שחזר לי בבקשה את המסלול.
אז אחרי כמה שינויים, אבל בסופו של דבר התקבענו על כחצי שנה בהודו, טיילנו עוד חודשיים בניו זילנד, חודשיים באוסטרליה, חודשיים וחצי, ועוד כחודש בתאילנד, לסיים ככה לנוח מכל העניין, וגדול. אז זה מה שעשינו.
מדהים. עכשיו, אמרת, המשכנו את החיים as is. זה אומר מה, אתה עובד מרחוק, היא עובדת מרחוק, הילדים לומדים?
לא עבדנו בכלל בשנה הזאת. אני התפטרתי מערוץ הספורט, מה שנשמע להרבה אנשים קצת הזו, התפטרתי, פשוט לא... באתי, אני לא רציתי שום מחויבות, אני לא רציתי ששום דבר יכול להפריע בכלל לרעיון הזה.
לא רצית שיחכו לך?
לא רציתי שיחכו לי, לא רציתי שיהיה לי שום התחייבות, תראה, אנחנו נסענו לשנה. אין לזה חשיבות לכמה זמן אתה נוסע, ובעיקר לא לאן אתה נוסע. מה שגיליתי די מהר, ולקח לי בערך שבוע לגלות את זה, שזה החופש הכי מושלם, חופש לא במובן של הולידיי, כאילו במובן של פרידם. החופש הכי גדול שהיה לי אי פעם בחיים, כולל בזמן שטיילתי בדרום אמריקה לבד ובמזרח לבד, וטיילתי. החופש הוא פשוט שכל מה שאתה עושה, הוא תלוי רק בך. אפילו החלטות לא טובות שאתה מקבל, למשל לנסוע באוטובוס לילה בהודו איפשהו, שזה קצת קשה עם שלושה ילדים, שהגדול היה אז בן 9, והקטנה הייתה בת 5, פחות, 4. זה לא קל, אבל אתה יודע שאתה קיבלת את ההחלטה הזאת לבד, רק אתה. ואם לא היית רוצה, לא היית לקבל אותה. אין איזה שום חשיבות אם אתה נוסע או לא נוסע. אתה פשוט החלטת שאתה רוצה. וזה החופש המושלם.
עכשיו, אני חוזר השאלה. אין להם שום מסגרות לימודיות בתקופה הזאת?
לא ממש. הם הלכו, אמנם גרנו איזה חודשיים באיזה כפר בדרמקוט בצפון הודו, אז הם הלכו למסגרת קטנה מאוד, רק כדי שלנו יהיה קצת כיף בבוקר לבד, אבל זה לא ממש הייתה מסגרת מחייבת. אבל עשינו להם הומסקולינג, ואני חייב להגיד, שאני לא יודע אם זה לזכות או לרעה של המערכת החינוכית, או לטובתנו, שחזרנו, הם מיד היו התלמידים הכי טובים בכיתה, ולא כי אנחנו אנשים ש... אתה יודע, מלחיצים, או יש להם איזה רצון. פשוט, מה שאתה מספיק עם הילד שלך, אחד על אחד, במשך שנה, זה... יצא לי ללמד את הבן שלי, שכאילו יכול עלה לכיתה א', את ספר בראשית, ישבתי איתו וקראתי איתו את ספר בראשית. זה לא משהו שאתה עושה עם הילד שלך בשוטף. ויכלתי ללמד אותו את ספר בראשית, כמו שאני רוצה שהוא ילמד אותו. לדבר על הסיפורים, לדבר על הדברים החשובים, גם עם הילד היותר גדול, אותו דבר. כלומר, אני לא מדבר על מה שהם למדו מסביב כמובן, מה שאנחנו למדנו מסביב, שזה כל יום זה בית ספר מדהים. אבל... בוא נגיד שהגילאים שדיברת עליהם, שהם קצת דומים, מאפשרים לך את הדבר הזה. זה הרבה יותר קשה לעשות את זה עם תלמידי תיכון.
אמרת לי באמת בשיחה מקדימה, שהיה משהו בגיל הזה, שאתם הייתם בו והם היו בו, שהפך את ההחלטה לקלה יותר. למה?
מכיוון שגיל 40, אפרופו גיל 40, פלוס קצת, זה גיל שאתה מספיק בוגר כדי לקבל החלטות בצורה שקולה. מצד שני, יש לך... כבר אספת מספיק כסף, בוא נגיד, אתה קצת בכל זאת מצליח להעמיד את עצמך ברמה, שאתה גם יודע איפה האופק הכלכלי שלך, ומה, אתה לא ממש בתחילת הדרך. ומצד שני, תראה, היום אני 10 שנים אחרי, אז אני בגיל 50. היום למצוא עבודה הרבה יותר קשה מאשר היה לפני 10 שנים. אין מה לעשות, השוק כזה. ולגבי הילדים, אין שום ספק שילדים בגיל הזה, בגיל 4, 7, 10, אין להם דעה. בוא נגיד את האמת, יום אחד באנו ואמרנו למה אנחנו נוסעים לשנה, אחד מהם קצת בכה אולי, זה היה לו טיפה, אבל הוא לא באמת שינה לו, פשוט לקחנו אותם ועלינו אותם, כמו שאנחנו הולכים לכל מקום, הם הולכו איתנו. לעשות את זה עם ילד בן 15-16 שכבר יש לו דעה, והוא יכול קצת, זה הרבה יותר קשה, לכן זה גיל מושלם.
אנחנו, כלומר אני, מאוד רוצים, כלומר רוצה, הרפתקה כזאת, לצאת מהלופ, מהשגרה, גם... להעניק לילדים הזדמנות לראות משהו אחר. תן לי את הבעד והנגד.
כמובן שהנגד הוא רק במובן הכלכלי. כלומר, אם אתה לא יכול לחשות לך את זה כלכלית, אז זה לא שווה את זה. כי כל העניין של הנסיעה הזאת לדעתי, זה ההשתחררות מכל הדברים. ואם אתה כל הזמן תרוד כלכלית בעניין, אז אתה בבעיה.
תן לי יום ממוצע, איך הוא נראה?
בעודו, היום שהתחיל בזה שקמנו בבוקר, מתי שקמנו, הייתי יושב על המרפסת, מסתכל איך העננים יורדים על הכפר, מסתכל, יורדים, כאילו, זה מה שעשיתי. הייתי בודק מה מצב הגרעינים הלבנים שהיבשתי, של הדלעת, ומאכיל את הציפורים. הילדים היו מתעוררים, היינו מכינים ארוחת בוקר, ואז היינו עושים הום סקולינג, את הצלצול של הם בחרו, 1,000 קבעים, זה התחיל את היום. ניסינו לשמור על מסגרת כזאת, למדנו שעתיים, שלוש, כמה שמתחשק באותו יום, שזה מדהים, כי הבת הקטנה שלי, שהיא לא הייתה עוד בשלב, היא פשוט התחילה ללמוד יחד איתם, דה פקטו, כאילו, פשוט ישבה, והתחילה ללמוד, ובגיל 5 היא כבר ידעה לקרוא לצורך העניין, כיוון שהיא פשוט רצתה. וזהו, אין שום דבר, אחר כך הכנו ללכת לטייצת לאיזשהו אולי מקדש, בכפר שגרנו בו, הולכים לחנות לעשות קניות. זהו.
הולכים לישון.
אתה רוצה לוח זמנים במקום שלוח זמנים לא קיים. אתה מבין? וזאת אולי טעות שמישהו שעוד לא מכיר. כי אם אתה שואל אותי, תכלס הייתי צריך להגיד לך? אין דבר כזה. אין לוח זמנים. אתה עושה מה שאתה רוצה באותו רגע. עכשיו, באמת, זה המהות של כל העניין.
אתם סיינפלד. It's a show about nothing.
במובן מסוים, כן, אתה יודע.
אני עוסק בפרק הזה בהורות, בצל משבר גיל ה-40 שלי, אבל אני סקרן, אפרופו זה, רגע סי ורגע שפל בחוויה של אבא ואמא עם ילדים, בנסיעה הזאת.
רגע סי לדעתי, באמת, זה ישמע, זה כמעט כל יום. כי, תראה, אני לא הייתי אבא הכי רגוע בעולם, בוא נגיד ככה. כלומר, אני חושב שהייתי אבא טוב, אני חושב, נתתי, השתדלתי לתת להם את כל, כאילו לחנך ולתת דוגמה אישית וכו', וכמובן לאהוב ולהיות רך, ויחד עם זאת הייתי חסר סבלנות, אני חושב, בחלקים נרחבים מהגילאים הקטנים שלהם. לא היה ברור לי כל העניין הבכי, כאילו אם חייבים אותו, מסתבר. אבל שם לא היה, כאילו לא הרגשתי, לא היה שום דבר כאילו שיפריד, כאילו יעמוד ביני לבינם.
לא היית באמת צריך להספיק שום דבר.
לא הייתי צריך להספיק שום דבר. עכשיו, שמע, אני לא אגיד לך שלא התעצבנתי עליהם במשך כל הזמן הזה, כן? היו לנו כמה זה, אבל בסדר, אבל עדיין הרגשתי הרבה הרבה יותר קרוב אליהם. אני חושב ש... ולא רק זה, הרגשתי שהם יותר קרובים אחד לשני, שזה מאוד מאוד חשוב גם. לא רק אני אליהם, אלא זה, אם הייתי צריך, נגיד, להגדיר מטרה שלי לפני הנסיעה, הייתי חושב שזאת תהיה המטרה.
ורגע שפל?
תשמע, יש רגעים שהם כל כך לא בשליטה, הילדים, שזה קצת רחמנות עליהם. למשל, אם אתה צריך להספיק לטיסה, ואתה חייב לדהור בתוך המון הודי, לפזר אותם לצדדים, או אתה טס 30 שעות מהודו לניו זילנד, זה הרבה.
אז בעצם רגע השפל הוא כל מה שקשור לחיים הקודמים, ולא לחיים של
נכון,
הנסיעה.
נכון, נכון. תשמע, זה לראות שני ילדים, תל אביבים, חוזרים מיום לימודים, יום לימודים הזה הוא איזה 4 שעות שהם, אתה יודע, אצל איזה בחורה צרפתייה שלא באמת מלמד אותם, יד ביד בשביל בכפר באודו, כשככה כל העננים והכבשים לידם. אז אני רואה אותם במרפסת, מתקרבים לכיוון הבית, עכשיו אני יכול לדמיין את זה, ואני שם, ואתה אומר, איזה דבר זה? כאילו, הם יכלו, הם לא מכירים את המקום, אבל הם הולכים בו כאילו שלהם כבר, כאילו הם חלק ממנו. אז אתה מבין, אז אני חושב שגם הם נכנסו לאיזושהי אווירה של העניין.
עד כמה זו חוויה מעצבת בתולדות משפחתך?
הכי מעצב שיכול להיות. זה נקודת העשי, אני חושב, במובן של להיות, אני חושב שהילדים למדו דרך זה שזה הדבר, שמשפחה כמה היא חשובה, כמה אתה חייב לסמוך על האחים שלך, וכמה הם צריכים לסמוך עליך, כי זה מה שיש. כמה אתה צריך לסמוך על ההורים שלך, על החלטות שלהם, וכמה אתה מכיר את הילדים שלך באמת, 24 שעות. ועוד פעם, אם אני לא רוצה, אז אני רגע, או אני שומר עליהם, ורחלי יוצאת מה שהיא רוצה, או שאני לקחתי לא פעם את הטוסטוס, ונסעתי לי 4-5 שעות, כשהיינו באנג'ונה, בגואה, נוסע לחופים, דרך החופים, וחוזר, אין שום בעיה.
יש מושג שנקרא פוסט-אולימפיק סטרס סינדרום, על ספורטאים שמסיימים מחנה של 4 שנים לאולימפיאדה, מגיעים לרגע השיא של הקריירה, ופתאום יש התרסקות בשנה שאחרי. כמה חווית את זה?
אני חושב שאני עדיין חווה את זה. זה קשה. תשמע, לפני שנסענו דיברתי עם מישהי שהם היו חצי שנה בברזיל, והיא אמרה לי, הדבר הכי קשה שיקרה לך בכל הטיול זה לחזור, ולהבין מה שאמרתי קודם, שהיית בגן עדן, והחלטת לעזוב אותו ברצונך ולחזור. זה היה נראה לי מוגזם, אבל היא צדקה. יש בזה משהו נורא נורא מטופש. בחזרה הזאת, אם כי היא טובה בסך הכל, אנחנו יש לנו חיים טובים, אנחנו רוצים להיות ליד המשפחה שלנו, וליד אנשים שאנחנו אוהבים להיות איתם, ואנחנו רוצים שהילדים שלנו יוכלו לגדול כמו שהם רוצים לגדול. אבל לי ברמה האישית, יש חור מאוד מאוד גדול עם הדבר הזה שחזרתי, לפחות שלא עשיתי את זה עוד פעם. לחזור מילא, אבל שלא הצלחתי לעשות את זה עוד פעם, יש לי משהו לחלום עליו.
אז יכול להיות שאת החלק שאמרת עכשיו אני לא אשמיע לנועה, אבל היא כן באה אחריך כרונולוגית בפרק, אז אולי כמה משפטים שישכנעו אותה בכל זאת.
נועה, את מכירה אותי. אני לא אשקר. זה יהיה הדבר שהכי תשמחי שתעשי אי פעם. אם אתם אוהבים להיות ביחד, אם אתם מסתדרים טוב ביחד, אתם לא מפחדים טיפה מאתגרים, ואתגר ממש קטן, זאת מתנה.
יובל צוק, תודה רבה לך.
בבקשה, תודה לך.
היי, נועה.
היי, דניאל.
תגובתך.
אתה בכלל רוצה לנסוע לטיול?
כן.
טיול ארוך של שנה מהחיים? אתה רוצה לעשות את זה, דניאל?
כן.
אוקיי. בי זה לא בוער, כאילו, אני נורא אוהבת את הבית שלנו ואת היומיום שלנו. אני בת יחידה לשני הוריי, חסרי בני הזוג, ואין בעיה שנעשה טיול של שנה, פשוט ניקח את כולם איתנו.
מי שלא מכיר, השילוש הקדוש, נועה רודיק זילברשטיין, מאומצת, הורים גרושים, בת יחידה.
נכון, והורים שחיים בגפם.
אז האופציה היחידה לנסיעה ארוכת טווח זה אם לוקחים את כולם במזוודה איתנו?
כן, אפשר לקחת קרוון ענק. ולעשות חדר לאבא שלי, חדר לאמא שלי.
זה לא יקרה אם כך.
לא, אני צוחקת. האמת שאפשר לחשוב על זה. אפשר לחשוב על דרך שתתאים לנו. לא אמרתי שנה, לא צריך לדבר עכשיו על... להתחייב מראש על משך זמן. אפשר לדבר על זה. אבל אני מאוד פתוחה לרעיונות, ולפסול אותם גם.
אבל אם לחזור לנושא שהוא כותרת הפרק בקטע של ההורות, אני מגזים או שאני באמת בלתי נסבל עם הילדים?
אתה בלתי נסבל. אני חושבת שמאז שאתה נמצא באיזשהו משבר או כשאתה מרוכז בעצמך ובצרותיך, אתה קשה עם הילדים, מאוד קל לך להיות קשה איתם, וזה משנה את הווייב המשפחתי, את כל הדינמיקה של אותו הזמן, וזה מאוד מורגש בגלל שאנחנו משפחה מאוד שמחה, כאילו בעיקרון אתה הבן אדם הכי פחות מצחיק מבין ארבעתנו, אבל כל היום מצחיק.
איך אומרים זדייני ברדיו, בלי שזה יחשב שאסור?
אבל זה נכון, גם אתה וגם אני שמנו לעצמנו כמטרה לגדל ילדים שמחים, לא מאושרים, שמחים, כאלה שקמים עם חיוך על הפנים בבוקר וחושבים איך בא להם לחוות את היום, וזה כיף וזה טוב והם נהנים בחייהם ומילדותם, ואנחנו מתוך זה נהנים גם להיות ההורים שלהם, וכשאתה נמצא במקום לא טוב עם עצמך, זה מקרין, וזה הופך אותך להרבה יותר קשה איתם, איתי לא, כי אני גם יודעת לשים לך את הגבול ולהגיד לך תחפף, כאילו לך תדבר אל הקיר ככה, אבל הם לא יכולים לעשות את זה. וזה קשה לי לראות כשאתה נגיד פתאום חסר סבלנות בסיטואציות, כשבמצב אחר היית מכיל, היית מדבר. אנחנו גם משפחה מאוד מדברת, כאילו אנחנו חווים סיטואציות ומדברים עליהם גם תוך כדי, גם אחרי, גם לטוב וגם לרע. גם דברים קשים שקשה לדבר עליהם וגם דברים מצחיקים. בסופו של דבר אני חושבת שגם אתה וגם אני החלטנו לעשות את זה כדי לתת להם את תחושת המסוגלות שלהם לפתור דברים ולחוות דברים ולהמשיך הלאה ולהראות לעצמם שהם יכולים.
שלי המרואיינת הראשונה בפודקאסט הזה אמרה שחשוב הרבה הומור עצמי. אז אם אני מחבר את זה להמלצה על נסיעה ולהמלצה שלה, זה אומר שאתם תמשיכו לצחוק עליי גם כשנהיה במדינות אחרות בעולם.
אני חושבת שאנחנו צוחקים עליך תמיד, לא משנה מתי ואיפה. וכן, כך זה יהיה גם בנסיעה, אבל שוב, זה גם מה שמאפיין את המשפחה שלנו, אנחנו צוחקים אחד על השני, חוץ מעליי, כי עליי אסור לצחוק, אבל אני יכולה לצחוק על כולכם.
את לא חושבת שהגזמנו קצת עם לערב את הילדים בכל מה שעובר עליי כרגע, בזה שהם יודעים בכלל מה זה משבר גיל 40? אני לא ידעתי מה זה כשהייתי בגיל שלהם על אבא שלי.
אני לא חושבת שהגזמנו בכלל. אני חושבת שאתה עם עצמך הגזמת בכל זאת, לשכב במיטה ולבכות ולרחם על עצמך.
זה לא קרה כבר כמה חודשים.
לא קרה כמה חודשים, אבל זה עדיין קרה, אוקיי? וזה, אני מניחה, אם אני לא טועה, זה היה גם ביום שבת, כשכולנו נמצאים. זה כאילו זימן לך איזו הופעה. אבל לא, אני רצינית, אני ממש לא חושבת שזו הגזמה, אני חושבת שההורות איתם החיים, וסליחה, סליחה, סליחה שאני נשמעת קלישאתית, אבל זה חלק גדול מאוד בהגדרה העצמית שלי, הורות, הורה, אימא. מה שזה אומר גם, זה שכל רגש שאנחנו חווים אותו, מולם אנחנו חווים אותו בצורה טהורה. אוקיי? הכעס עליהם הוא כעס נהדר, הוא כעס כועס. האהבה היא אהבה מציפה, כאילו הגאווה והמבט שלנו עליהם הוא פשוט משתאה ומעלה דמעות בעיניים. כשאנחנו חווים משהו כזה איתם, אז גם מה שאנחנו חווים, אנחנו רוצים שהם יראו אותו בצורה הכי אותנטית שלו, וככה הם בעצם ילמדו. זאת אומרת שאם אתה עצוב, אתה תהיה עצוב, אתה תראה להם את העצב, והם יראו את זה, יחוו את זה איתך, וגם יראו איך אתה מתגבר עליו. כאילו המחשבה היחידה שקשה לי בסיטואציה הזאת, זה שנגיד יצא עליהם רגש, אוקיי? שלא קשור אליהם. זאת אומרת, אם אתה חוזר מתוסכל מהעבודה שלך, ואתה מגיע הביתה, והוא גיבה ושואל אותך בפעם המיליון, מי יותר טוב, מסי או רונלדו, או כמה נגמר בין הפועל ירושלים למכבי חיפה, ובא לך לא לענות לו, ובמקום להגיד לו, אוגי, אני לא יודע, אלא אתה אומר לו, די, אוגי, אני לא יכול יותר, כאילו בכעס, מבאס אותו, כאילו מעליב אותו, זה לא פרי. אבל זה לא משהו שכל כך קורה, ואנחנו גם אתה וגם אני יודעים לעשות לזה סוף, ברגע שאנחנו מרגישים שיוצא עליהם משהו שהוא לא שלהם. אוקיי? וכעובדה גם הקאבר פוטו של הפודקאסט, זה עם היד של אוגי, אנחנו מדברים על זה, כן, כל אחד מושך אותו מכל כיוון, למה? כי ככה החיים, כי אתם כל הזמן אומרים לי, אבא, 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 אני צריך, אני רוצה, תגיד לי, תעשה לי כזה. הם יודעים את זה, הם מבינים את זה, וכפרה עליהם, הם גם ילדים מאוד חכמים, בזכותי.
את נהדרת, הייתי מתחתן איתך.
פעם שלישית?
ביי נועה.
רגע, אבל אתה מרגיש שדיברת סבבה? אני כאילו לא יודעת.
משבר גיל 40 שלי. פודקאסט החלפת הקידומת ומפרק הירך של דניאל זילברשטיין.